עצרנו. דיברתי על ה...
אם
אתה נקרא
כאילו את הסיפור על
הילדות
שלו.
מה,
הלאה?
אה, אוקיי. אבל דיברנו על הקשר למתן תורה.
קצת.
טוב, נזכיר אז מה ראינו. דיברנו על הנושא של אשר מלך וחצור. דיברנו על הנושא של אשר מלך וחצור, ודיברנו, כן, השאלה שם שעולה ומה שהרד"ק עונה, זה דיברנו. יש עדיין, צריך להבין, אז למה, כן, למה זה כתוב בצורה כזאת, שאפשר להבין שהוא לכאורה מחצור, כן? זה נקודה אחת שעסקנו בה. נקודה שנייה שעסקנו בה זה הקשר בין כאן למתן תורה. דיברנו על מתן תורה של הצפון בעצם, שנעשה פה על הכרמל, נכון? דיברנו יותר כאן?
לא.
לא דיברנו על זה?
לא, כן.
דיברנו על זה, יש פה קולות וברקים וכל הסיפור, כן? כל הדבר הזה. כן, ה... כן, אז בכל אופן, זה מה שדיברנו הפעם הקודמת. רציתי שנדבר הפעם לגבי כל החלקים הזה. דבר ראשון, לגבי הקטע הגיאוגרפי. הקטע הגיאוגרפי. אנחנו ציינו בפעם הקודמת שקדש של הגליל נמצאת ליד נבי יושע, שם נמצא תל קדיס, כן? זה מקדש המקובלת. מה שעוד מוזכר פה, בואו נחזור כל האזורים שמוזכרים. אז חצור כבר לא צריך לבדוק איפה היא, כי היא לא שייכת לסיפור שלנו, היא שייכת לסיפור אחר. אבל עדיין יש לנו פה את אלון בצעננים, יש לנו פה את תבור, יש לנו פה את חרושת הגויים, כן? אזור, שטח שנפרס אזור מאוד מאוד גדול של כ-100 קילומטר. והקרב לא יכול להתפרס על כל כך הרבה שטח, ואין נחל קישון שנמצא בכלל ליד חיפה. והפתרון שנמצא גם לפנינו בדף, מביא אותו אדם בשם ישעיהו פרס, וגם אחריו נחמיה צורי, שני יהודים שחקרו כאן את הגיאוגרפיה של ארץ ישראל. ותסתכלו, הם מפנים אותנו לאשתור יפרחי. אשתור יפרחי היה תושב בית שאן, כן, לפני כ-700 שנה. הוא כתב את הספר כפתור ופרח, והוא מציין כל מיני מקומות שמתקופת התנ"ך, כן, שהוא מזהה, תודה רבה. שהוא מזהה מתקופת, שהוא מזהה מתקופת התנ"ך בזה, בארץ ישראל. והוא כותב ככה, הבאתי את הדף השני של הדף, למטה. אשתור יפרחי כותב, לדרום טבריה, כחצי יום בית שאן. מיום מטבריה לבית שאן, חצי יום הליכה, 6 שעות. ובאמצע הדרך נחל קישון, קוראים לו קיסון. קוראים לו קיסון. מדהים. כלומר, הוא מזהה את נחל, אנחנו רגילים להגיד שהקישון נשפך לים תיכון. והוא מזהה את נחל קישון בדיוק בצד השני. אנחנו אגב קוראים לנחל הזה, איך אנחנו קוראים לנחל שהוא מזהה כקישון? אנחנו קוראים לו נחל תבור, בסדר? נחל תבור, הוא מזהה אותו כנחל קישון, קוראים לו קיסון. בפרק זין, הוא רגע בכמה פרקים, הוא מזהה את זה בכמה מקומות, זה. לדרום כניסת ירמוך בירדן, חיבור בין הירמוך לירדן, כחצי שעה נכנס נחל קישון בירדן, והוא יורד מהמערב מדרום הר תבור. מדרום הר תבור. מדהים. לכן אנחנו יודעים שמתחת להר תבור, מדרום בדיוק להר תבור, ליד הכניסה לצום, כן, צומת אום אל-גנם, מכירים? נוסעים לפעמים דרך צומת גולני? נוסעים דרומה? רואים בצד שמאל של הכביש חפירה ארכיאולוגית, מול הפנייה לאום אל-גנם, בין שיבלי לאום אל-גנם. שם עכשיו חפירה ארכיאולוגית, כי רוצים להרחיב את הכביש לדו מסלולי. החפירה הארכיאולוגית הזאת, צד ימין שעושים צפון, מצד שמאל שעושים דרומה. יש? מצד מזרח, זה יהיה יותר פשוט, מדרום מזרח לכביש, כביש, כן? אז יש שם, יש, תסתכלו, פעם מה שאתם עושים, גם עכשיו יש שם חפירות, חפירת הצלה, החפירת הצלה הזאת היא בתל קישון, או ליתר דיוק קיסון, בסמך, כן? התל הזה, העיר הזאת קיסון נמצאת גם במקורות מצריים, אנחנו מכירים אותה, והיא באמת נמצאת שם, ולכן הגיוני של הנחל שיורד ממנה, לכיוון הירדן, קוראים קישון. אז זה לא נח, ולכן אומר היסטוריה פרחי, אז נחל קישון לא חייב להיות שם בקצה ההוא, אלא זה. אגב, אנחנו מכירים תופעה כזאת, שיש שני נחלים בארץ שנקראים באותו שם, והם, אגב, והם פחות או יותר באותו קו. במלחמת העולם הראשונה, כשהטורקים נלחמים בין הבריטים, באיזשהו שלב, ב-1917, לקראת סוף המלחמה, הקו בין הטורקים לבריטים מתייצב על, נקרא קו האוג'ות, ככה קוראו לו. כן, יש שני, האוג'ה הראשונה זה הירקון, האוג'ה השנייה זה מה שנקרא יום האוג'ה, נחל האוג'ה, איתר, כן, לצד מזרח, וזה בעצם שני נחלים שנשפחים לשני הצדדים, אחד למזרח, אחד למערב, ושניהם נקראים אוג'ה. אגב, אוג'ה זה מפותל, כן? כמו למישון, אוגה, כן? נכון, מפותל? בסדר? אז קו האוג'ות, אז יש לנו נחל כזה, כנראה שיש גם נחל קישון לשני הכיוונים. פחות או יותר הם כמעט נפגשים, ולא נפגשים, כי באמצע יש את אזור עמק יזרעאל, אבל עדיין, כן, זה כבר מקרב לנו את נחל קישון אל נחל תבור וזה. אגב, אולי זה מסביר את הביטוי, שמופיע בשירת דבורה, נחל קישון, נחל קדומים. מה זה קדומים? מלשון?
מזרח.
מזרח, קדם, נכון, יש מערבי, יש מזרחי, נחל קישון, נחל קדומים, כן, זה הנחל זה. נכון שהמדרשים דורשים קדומים, כמו שראינו, כן, עם הקדם שנעשה ערב וכולי, אבל תורה פשוטה, נחל קישון, נחל קדומים, זה לסעות, לאתר אותו, כן? נתן לו זיהוי נחל שזורם מזרחה. עוד ראיה לדבר, עוד ראיה לדבר הזה, ששדה הקרב היה פה וכנראה לא שם. תסתכלו, הבאתי פה ציטוט מקדמוניות היהודים, של יוספוס. יוסף בן מתתיהו, כן, לפני 2000 שנה, יותר קרוב מאיתנו אמנם, כן, גם הוא רחוק מהקרב הזה, כן, הוא חי 1,200-1,400 שנה אחרי הקרב הזה, אבל עדיין הרבה יותר קרוב מאיתנו. והוא כותב ככה, וכשהגיעו לידי קרב, התחוללה סערה גדולה. אז זה כבר הוא כותב לנו גם איך היה הקרב, זה מעניין מאוד, אנחנו נחלה עוד רגע נדבר על זה. עם גשמי עוז וברד, ורוח השיבה להם לכנענים את הגשם בפניהם, והאפילה על עיניהם עד שקשתותיהם ומקלעותיהם לא היו להם לתועלת. לכן לא אכלו החיילים להשתמש, בחרבות מחמת הקור. ואילו לישראל הזיקה השערה פחות, שכן הייתה אחריהם. הוא מבין שהשערה נמצאת לעם ישראל מן הגב, בסדר? ולכנענים היא אל הפנים. בדרך כלל שערות באזור הזה, ובכלל בארץ ישראל הם ממערב מזרחה, נכון? אם עם ישראל, אם ברק יורד מהתבור ופונה לנחל קישון, אז הרוח היא אליו, אתם איתי? כן, הרוח היא אליו, הוא חוטף את הגשם בפנים. הכנענים, הרוח עוזרת להם. אבל אם ברק יורד ופונה דרומה לנחל תבור, פונה מזרחה לנחל תבור, בסדר? אז הכנענים הם אלה שמקבלים את הגשם ואת הרוח בפנים. ולכן נראה שגם יוסף הבין ככה, שנחל תבור, נחל קישון, או נחל תבור, שהוא אנחנו מכונה נחל קישון, הוא מזרחה. בסדר? ולכן כל האזור של הקרב הוא פה ממש מתחת לנחל תבור. עוד ראייה לדבר, תסתכלו בפסוק שציטטתי פה מתהילים פי ג' עשה להם כמדיין, כסיסרה, כיבין בנחל קישון. איזה, מה זה מדיין פה? מדיין של גדעון, בסדר? אנחנו עוד נדבר, נפגוש את זה בפרקים הבאים, בשני פרקים הבאים. עשה להם כמדיין, כסיסרה חייבין בנחל קישון. שמה קרה להם? נשמדו בעין דור, היו דום אל האדמה, עין דור איפה נמצאת? בתוך נחל תבור. כן? עין דור נמצאת בתוך נחל תבור של היום. אינדור, כפר אינדור וגם הקיבוץ, עין דור של היום, נמצאים בתוך נחל תבור. כפר נטר, כן, כל ה... זה... איך קוראים לו? שם? איך קוראים לגיל ה...
גזית.
גזית, ליד גזית. בדיוק, זה בתוך נחל תבור, בסדר? אז בכל הכיוון, כל הרמזים האלה מראים לנו שנחל קישון המדובר הוא בכלל לא אותו נחל קישון שאנחנו מכירים מאליהו, אלא הוא נחל קישון כאן, הקרוב אליהם, כן? וכבר היסטוריה פרחי ככה מזהה שככה קוראים לו בתקופתו. כן, הערבים ככה קראו לו נחל קישון, כנראה שזה שמשמר את השם של העיר קישון שיושבת בראש הנחל לכן. אז זה נקודה אחת. הנקודה השנייה היא העיר קדש. כן, כותב נחמיה צורי שהוא חקר פה את נחלת יששכר, הוא עשה עבודה מאוד גדולה על נחלת יששכר דווקא, לא נחלת נפתלי, אבל הוא כותב שמאחורי בית חולים פוריה יש תל, נקרא תל קדיס. אז יש שני קדש, יש קדש צפונית, ויש תל, ויש קדש שהיא הרבה יותר דרומית, נמצאת ליד בית חולים פוריה. ממש ליד עין פוריה, מי שמכיר. עין פוריה נמצאת מתחת לחורבה אדירה עם אבנים מאוד מאוד גדולות, זה חורבת קדש. אז שימו לב, הכל מצטמצם בסופו של דבר לטווח מאוד מאוד קטן. כן, זה די הגיוני, לא קדש אי שם ליד מטולה ונחל קישון אי שם ליד חיפה. הכל הוא פחות או יותר באותו אזור. הזיהוי הזה של קדש הוא זיהוי שהוא הכרחי. למה הוא הכרחי? תסתכלו מה כתוב אצלנו על קדש. וחבר הקני נפרד מקין, אני קורא בפסוק י' א', מבני חובב חותן משה, וית אהולו עד אלון בצעננים אשר את קדש. קדש נמצאת ליד אלון בצעננים. אלון בצעננים, אנחנו מכירים אותם מאוד מקום בתנך, אני קורא את זה בספר יהושע, נראה לי שלא הבאתי את זה פה בדף, בספר יהושע בפרק י' ת'. הבאתי בדף? איפה? ויהי גבולם, איך הלב כאן? ויהי גבולם, זה הבאתי מצוין, אני אקרא לכם כבר את כל הזה, זה לבני נפתלי יצא הגורל השישי, לבני נפתלי משפחותיו, ויהי גבולם, מחלף, מאלון בצעננים, ועד עמי הנקב, ויבנאל עד לקום, ויהי תוצאותיו הירדן. אלון בצעננים לא יכולה להיות אי שם בצפון ליד נטולה, כי את המקומות האלה אנחנו מכירים, את עד עמי הנקב, מכירים היטב, אתם מכירים היטב, היא נמצאת ממש פה לא רחוק, כן, רואים אותה, תל אדמי של היום, אדמי הנקב, נקב בתנך וגם בערבית של היום, נקב, זה מעלה תלול, שנמצא שם ממש, העלייה מבקעת יבנאל ללמעלה, לשדה אילן, זה הנקב, הנקב שעולה לשם, אז אדמי הנקב, כי יש כמה אדמי, אז אדמי שליד הנקב, כן, שליד העלייה, אדמי הנקב, ויבנאל, יבנאל אתם מכירים, נכון? אותו מקום, עד לקום, כנראה יישוב מתחת עוד מזרחית ליבנאל. אז אלון בצעננים צריך להיות איפשהו על האזור הזה, מאלון בצעננים ועד עמי הנקב, איפשהו באזור הזה. אלון בתנך בדרך כלל, אז אלון, הדבר ראשון, אז אלון בצעננים היא באמת באזור פה, ממש לידינו, בקעת יבנאל, כנראה, או הרמה מעליה, אבל איפשהו באזור הזה, ולא בצפון. וזה אומר שגם קדש צריך לחפש אותה איפשהו באזור הזה. עכשיו אפשר לעשות מאוד מאוד פשוט. הגמרא גם אגב בירושלמי, במגילה, פרק א', כותבת עד עמי הנקב, כותב הירושלמי, הירושלמי שמזהה את הערים מתקופת יהושע בן נון. ירושלמי, מגילה, פרק א', הלכה א'. כותב עד עמי הנקב, אגניה, סליחה, אלון בצעננים, הוא כותב אגניה דקדש. אגניה, בקעה. קדש, הוא קדש הזאת של יד פוריה, בסדר?
זה ליד פוריה,
מה נצא? זה מאחורי בית חולים פוריה. כלומר, אם אתה יכול לשאת בית חולים פוריה ויש את המעיין, זה בדיוק ביניהם. אפשר ממש ללכת מאחורי, לעקוף את בית החולים, ולעבור את סיגובה ולרד למעיין, ואתה חוצה את ה... וגם אם תלך רק למעיין, לעין פוריה, תראה מעליך את החורבה. ממש רואים את זה. אז אחרי שהבנו איפה זה, רק אני אסביר, אז מה זה אלון בצעננים, אני אציע את דעתי, יש כאלה שמציעים דברים אחרים, אליצור מציע דבר אחר, אני נוטה יותר לפרש ככה. אלון בתנך בדרך כלל בקעה, או מישור, בסדר? כמו אלוני מורה, ובאופן רשי אומר אלון, וגם אונקלוס תמיד מתרגם, מישרה, בסדר? בקעה, בקעה גדולה, שטח מישורי. זה יכול להיות או רמת שרונה, כן? או הבקעה למטה, בקעת יבנאל. הירושלמי אומר, אלון בצעננים, אגניה דקדש, כלומר הוא מזהה את זה עם הבקעה. אז תשימו לב איזה יופי. היום העיר הגדולה בבקעה היא, היישוב הגדול בבקעה הוא יבנאל, אז איך קוראים לבקעה? בקעת יבנאל. בתקופת הירושלמי, היישוב הגדול בבקעה זה קדש, שנמצאת ליד פוריה, מעל הבקעה, אז קוראים לאזור אגניה דקדש. ובתקופת יהושע בן נון, היישוב הגדול בבקעה הוא כנראה בצעננים, בסדר? והבקעה נקראת אלון בצעננים. אני אומר בסוגריים, מי שיסתכל ביהושע שם, אז יראה שרש"י מסביר שהמילה בצעננים זה מלשון ביצעי מים. כלומר שהאזור הוא ביצתי. אני לא ארחיב עכשיו, מי שמכיר את הבקעה, אז באמת היא נטועה אקליפטוסים של היום, שנטעו אותם לפני כ-50-60 שנה, כדי לייבש את הביצתי שם. יש אגב אקליפטוסים שנטעו עכשיו, אבל אני לא מדבר עליהם. יש גם אקליפטוסים מאוד מאוד ישנים, שנטעו אותם בקום המדינה, כדי לייבש את הזה, את הבוץ האדיר שיש שם, שכל השטח הופך לביצה אחת גדולה, כן, לבוץ עמוק מאוד.
מה? היה זכור לפני כמה שנים, שזה היה ממש כאילו...
נכון, כן, כן, וממש רואים את זה בתמונות, אני פעם אפילו שקעתי שם בביצות עם הרכב. בדקתי את הנושא, כמו שראה, אז זה סתם מעניין שרשי ניתח את המילה, ולא, אף פעם לא היה פה, ונתן איזה פירוש לשם, בתוך הביקה, יש חיר בגדולה, שלידה יש קבר שייך, שנקרא שייך בצום. אולי הוא שימור שם של המילה בצעננים, יבצם, בצום. כן, אנחנו פעם ניסינו לזהות אותו, אני לא משנה כרגע.
אתה חוזר בכלל
לזה? מה?
אתה חוזר בכלל
לזה? אני מתלבט אם זה קבר סיסרא או קבר יעל. אני טוען שאם נשים שם שלט קבר יעל, עם גם שלט למעלה, ככה איזה חץ.
לא לפעמים לי זה לא.
אין, תוך כמה ימשנים, אנחנו...
מה, יצא למכור בבקבוקונים של דמעות...
אתם מכירים את הבית של השונמית? בדיוק, אתם מכירים את הבית של השונמית? זה בדיוק ככה. יש פה כבר שנקרא שולם, סולם, ליד אפולה. ויום אחד, לא משנה סיפור, וזה בא לזה אחד. עכשיו, זה ברור, זה הכפר סולם, זה נכון, זה הכפר של השונמית. זה חיר באמצע הכפר, זה הבית של השונמית, החליטו את הבית של השונמית. אתר, הקימו כוילה, אתם לא מאמינים. הקימו כוילה על המקום, כוילה חרדי, יש שם תמיד 10 חבר'ה שלומדים. אנשים עולים לרגל כי זה, שונמית, זה סגולה ללידה, לפריון. אתם לא מאמינים. אז אנחנו נעשה שם ביעל, רק צריך לשים שלט, רק צריך לשים החברה לחג המקומות הקדושים, קבר יעל, שזה די הגיוני דרך אגב, כן? אתם מבינים? כי הערבים, יש פה איזה קבר של קדוש כלשהו, שנמצא ליד היישוב בית צעננים, הרי זה מה שכתוב. כן, עכשיו, האמת היא שיעל לא כתוב שהיא מתה. סיסרא בוודאי מת שם, נכון? כתוב. אז נשים קבר סיסרא מבני בניו של סיסרא, ושבו ועבדו תורה מבני בו. שאלה סגולה למה זה יהיה. צריך לחשוב. אני יודע, ביתד בראש, לא יודע. אבל זה רק, באמת אני אומר, רק צריך לשים את השלט, למכור חוטים אדומים. וזה עובד. איפה זה בדיוק, מטר לכאן, מטר לשם, זה פחות משנה. תעשו טיול, מה אתם, מכאן ברגל אפשר להגיע לשם ביום שישי. אתם יורדים פה נחל ברק, מכיתם איתי? יורדים נחל ברק, חוצים את הכביש, עוברים מצדי אילן, שמים באזור, חוזרים לכאן. זה לא הרבה, זה באמת טיול.
שישי של חורף,
לא. לא בטיקי. מה?
מי אתה עובד?
לא, נפלים בתיקים, אחרי המשמר, אה, כל שני... נעשו מה שאתה רוצה, אני הצעתי. בקיצור, זה מבחינת השטח. אז כל השטח שלנו מתקבץ אל אזור אחד, ועכשיו גם מובנת יותר הריצה של סיסרא. הוא לא רץ 3 מרתונים, כן? מחרושת הגויים באיזשהו קצה העולם, כמו שאיך קוראים לו, זרטל, חושב שזה, אני יודע, וצריך לחפש את חרושת הגויים איפשהו פה באזור. אולי באזור איקסל או משהו כזה, אתם מבינים? אתם איתי? באזור איקסל ושם מתחת הפלטים הדרומיים של נצרת. ומורץ, הגדולה של סיסרא הייתה שכשכל הצבא שלו ברח לכיוון חרוש הגויים, הוא ברח, כל הצבא רץ לכיוון אחד, הוא ברח לכיוון השני. הוא ברח לבקעת יבנאי.
זה גדולה?
חוכמה. חוכמה שלו, זה לא גדולה, כן, כמובן שהמפקד בורח את זה, אבל הוא הבין שכאילו, כל הצבא מחוסן, לא נשאר עד אחד, כך כתוב, נכון? והוא הבין את הנקודה וברח לכיוון השני, בורח לבקעת יבנאל, שזה לא רחוק אגב, 10-15 קילומטר, זה אמנם קצת קשה בבוץ, אבל סביר לחלוטין, אפשר לרוץ, אפשר לרוץ את זה, ואפשר גם מזה, אם דרך הנחל, זה ממש לא בשמיים, כמו שאומרים, לא נורא, בטח לאדם כמו סיסרא, כן? אז זה הנקודה. מעולה. אז עכשיו הבנו פחות או יותר את השטח של הקרב, ואני רציתי והבאתי גם, והשארתי באוטו, ואת אטלס דעת מקרא, שאני רואה שאין לכם אותו פה. מה?
יש גם
בית הספר מקום בפרשה
של
יצור. מה באמת קורה במהלך הקרב? מה קורה במהלך הקרב? אז ראיתם כבר את התיאור של יוסף בן מתתיהו? יפה מאוד. כן, הוא מזהה שהייתה שערה גדולה. והסערה הפריעה לכנענים לראות. זה מה שיוסף בן מתתיהו כותב. א', זה משמע מהפסוקים עצמם. כלומר, אומנם זה לא כתוב פה, וכשאתה קורא את הפסוקים של דבורה זה לא כתוב, אבל כשאתה קורא את השירה זה כן כתוב. בשירה זה כתוב. כלומר, אומנם אצל דבורה לא כתוב, כתוב ויהום אדוני את סיסרא ואת כל הרכב ואת כל המחנה. תודה רבה. אבל ויהום, למה אני? אז ויהום, ויהום השם סיסרא ואת כל המחנה, אז ויהום, כבר דיברנו על זה שמאומה רואה פשוט קשורה לברקים ורעמים, נכון? דיברנו על זה? כן, אז זה ממש, זה, אז זה כן קשור לסערה עם ברקים ורעמים, אבל אצלנו מצוין גם העלייה של נהרים נזלו מפני השם, אבים נטפו מים, ארץ רעשה גם שמיים נטפו, ונחל קישון גרפם, אנחנו מבינים שיש פה איזושהי סערה מאוד מאוד גדולה. אני חושב שיוסף בן מתתיהו פספס נקודה אחת. העניין הוא לא זה שהסערה הפריעה להם לראות. הוא מדמיין, איך הוא מדמיין את הצבא של הכנענים? כמו צבא רומאי, בסדר? כי זה מה שהוא מכיר מימיו, אתם רואים אפשר לקרוא. והפעילה עליהם עד שקשתותיהם ומקלעותיהם לא היו להם לתועלת. כי אתה רואה, הוא מדמיין את צבא כנעני כמו צבא רומאי. לא זו הנקודה, הנקודה היא כמובן, כמו שלפחות עולה מהתנך, זה סיפור של הרכב, הרכב, רכב הברזל, נכון, צריך לזכור שהיה מדובר עוד רכב ברזל, אמנם מומצא הגלגל, אבל עדיין לא המציאו את הצמיג, ולכן הרכבים הם רכבי ברזל, הם חישורים מברזל, וברגע שהאדמה בוצית, נגמר. זה לא כמו גלגל אופניים, תחשבו, זה כמו לנסוע לגלגל אופניים בלי הצמיג. ככה המרכבות נוסעות, מה שקורה ברגע שיש בוץ, ועוד בוץ עמוק כמו שיש פה, זהו, נגמר, ואז המרכבה הופכת למלכודת מוות. כן, זה, והמרכבות הן באמת הטנקים של העולם באותו תקופה, אבל זה אותו דבר כמו טנק בפריסת זחל. הוא הופך למטרה. מאותו רגע שהוא שזה, הוא עצר, הוא חסר משמעות בעצם. וזה בדיוק מה שקורה. מאוד מאוד מודגש, מאוד מאוד מודגש, תשימו לב, אני קראנו את זה, הדגשתי. כמה פעמים כתוב פה על ההליכה, נכון? היום הרגלי הברק, אם תלכי והלכתי, לא תלכי, לא אליך, הלוך אליך עמך. כן, לא תהיה תפארתך, על דרך אשר אתה הולך, ותלך עם ברק קדשה, ואז כתוב, ויעל ברגליו. המאבק כאן הוא הרגלים מול הרכב. זה המאבק. המאבק הזה הוא בדיוק כמו בקריאת ים סוף. 600 רכב בחור. והעזרה האלוקית היא מתמצה בניטרול היתרון של האויב. כן? ויסר את אופן מרכבותיו, והנהגהו בכבדות. ברגע שיש מים שהם נכנסים לתוך הים, היתרון המצרי עבד. אני אומר בסוגריים, שם זה לא הספיק. מי שמכיר קצת את סיפור קריאת ים סוף, הקדוש ברוך הוא מנטרל מהמצרים את היתרון שלהם, זה לא עוזר. זה לא עוזר. עם ישראל גם אז לא מעז לתקוף. כן? ממשיך בשלו. אבל פה זה... מה?
המשל הבתים,
כן, כן, כן. אני לא בא בטענות. לא בא בטענות. אני אומר... שהיה איזשהו רצון אלוקי לנסות לעורר את עם ישראל, כן, על ידי זה ש... איך אומרים? אני אחזיק אותו, אתה תרביץ לו, נכון? אז זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה. כן, אני אחזיק אותם, אני אוריד להם את הגלגלים, ואתם תקומו, אבל זה לא קורה, ואז הקדוש ברוך הוא סוגר עליהם את הים. פה זה קורה. פה אנחנו בשלב יותר מתקדם. פה זה קורה, הקדוש ברוך הוא מנטרל את היתרון הכנעני, ועם ישראל רודף. ויהום אדוני את סיסרא ואת כל הרכב ואת כל המחנה לפי חרב לפני ברק וירד סיסרא מעל המרכבה, איזה ביטוי יפה זה, וירד סיסרא מעל המרכבה וינוס ברגליו. עכשיו סיסרא עובר לרגליים, יורד מהמרכבה, זה משפט חשוב, כן? ואז הוא ברק רדף אחרי הרכב וכולי, לא נשאר עד אחד, וסיסרא נס ברגליו אל אוהל יעל. בטח ברגליים. מה, הוא נס עם הידיים? לא, אבל זה הדגש, הוא נס ברגליו. כן, אין את היתרון הזה. הבאתי, ביקשתי את זה. כן, אז זה היה לסדרת מקרא. מי שכתב אותו זה יהודה אליצור. האבא, לא יואל אליצור שכתב את זה. האבא. האבא, בניגוד לבן, החזיק בשיטה שהקישון הוא אותו קישון שם, הקישון המערבי. בואו נראה. והוא... כותב ככה, הוא רוצה להסביר איך זה קרה, הגענו, מלחמת הקישון, נחל קישון, גרפם וכולי, סיסרא הכנעני יצא לקראתו מחרוש לגויים, הציב מעגלו בעמק, על אחד מיובלי הקישון העליון כשבעה קילומטר מערב על הארץ עבור. אתם רואים, אני צריך לדחוק את זה, כי הקישון העליון, היובלים הראשונים שלו, שבעה קילומטר מערב לארץ עבור. זה לא בדיוק, לא משנה כרגע. הוא יודע שהוא לא יכול לעלות לארץ עבור. אגב, רק שתבינו, אז מה גדולתו של סיסרא, של ברק? כל עוד לא יורד גשם, ולמטה יש מרכבות בעמק, הירידה מהארץ עבור זה התאבדות, זה לרדת רגלים מול מרכבות. איך אומרת דבורה? זבולון, עם חרף נפשו למות. כן? זה באמת חירוף נפש. הירידה הזאת ללמטה היא לא פשוטה. כן, איך כתוב שם? זבולון, עם חרף נפשו למות ונפתלי על מרומי שדה. כלומר, באמת הם בורחים שם, הם רצים לפני הרכב. הם מושכים את הרכב, אני מניח שהכנענים לא נערכו בתוך הנחל. הם יורדים למטה, ובשלב הראשון של המלחמה, הם בורחים. הם מושכים את הרכב לתוך הנחל, איפה שיהיה להם יותר קשה. והכנענים אוכלים את זה, רודפים אחריהם לתוך הנחל, בטוחים שהם במלכודת, שעם ישראל נופל במלכודת, ונכנס לשטח השמדה, ואז מתחיל הגשם, והעניין מתהפך. ואז היתרון עובר. בכל אופן לענייננו, הוא כאן כזה, הוא מביא פה דוגמה, הוא מביא פה סיפור, אני קורא בשוליים, בהערת שוליים, הוא כותב פה ככה. בשולי פרשה הזו כדאי להוסיף דבריו של עד ראייה למאורע כגון זה שאירע בימינו, וזו לשונו של יפרח חביב, חבר קבוצת בית קשת הסמוכה להר תבור. הדבר היה ביום העצמאות, תפשין כף דלת. היה זה יום אביבי שרבי, תחשבו, קיץ, כן? בערב, לפתע נתמלט ברק שוספני מאופק עד אופק. רעם אדיר כבימי המבול וערובות השמיים נפתחו. בתוך שעתיים ירדו 120 מילימטר גשם. כל אותם שעתיים לא פסקה סופת הרעמים והברקים. עשרות מיליוני קוב זרמו בוודיות המעטות שבאזור, סחפו, גרפו, התנחשלו, העתיקו סלעים ועצים, עקרו גדרות, שינו את תוואי הקרקע. נחל תבור היה לנחל גועש. זה מאוד יפה התיאור שהוא מביא, חוץ מזה שתיאור על מה? על נחל תבור. כן, והוא בכלל בשיטתו שזה בכלל נחל קישון. אבל דווקא זה תמיכה מאוד טובה לשיטתנו. נחל תבור, באמת יפה מאוד התיאור הזה. והוא מביא דוגמה לעוד פעם שזה קרה בשנות ה-20. יש פה סיפור, פה יש סיפור שכתב אותו חבר שלי. אולי אתם מישהו מכיר אותו פה, דוד כהן. דוד כהן, מכירים? מהאזורים? מי שגר באזורים, מי שלמד באזורים אולי מכיר. דוד כהן הוא היום מנהל בית הספר היסודי בחצור. והוא פה מביא את כל הסיפור הגיאוגרפי. לא את הסיפור העניין הרוחני שדיברנו, אלא יותר הסיפור הגיאוגרפי, והוא כותב מה שהכריע את הקרב, היה סופת גשמים, כן, וזה הלא השם יצא לפניך, כן? השם, גם השם השתתף בקרב, כן? יש סופת גשמים. כן, אבל, אז הוא מביא פה את כל התיאור הגיאוגרפי. גם את סיפור חצור לדעתי הוא מביא פה, מה שדיברנו. כן, הוא מביא את זה פה, והוא מביא את הכל בשם אותם אנשים שהזכרתי, נראה לי, הנה, ישעיהו פרס, נחמיה צורין, כן, למי שרוצה, יש לי את הספרים המקוריים בבית גם, והוא מביא את כל זה, ובסוף הוא כותב, הוא מביא ככה. הוא מביא מכתב שכתב לו אותו דוד כהן, שהוא תושב הזורעים, והוא שרת בסיירת מטכ"ל בצבא. חורף 93, אנחנו יוצאים לסדרת מבואות בדד בלילה. הראשונה שלנו במסלול ביחידה. הטיולית מורידה אותנו בצומת כוכב הירדן, מי שמכיר, בסדר? ואנו מתחילים את הטיפוס לכוכב הירדן, כולנו ביחד תוך כדי גשם שוטף. מכוכב הירדן מתפצלים, איש איש לדרכו, אנו צדיקים ברמת שכר, ברמת סיומה על פסגת התבור. הגשם לא מפסיק לרדת כל הלילה, כשהגעתי לחצות את נחל תבור, אני רואה שהוא זורם בחוזקה. נקודת החצייה על פי התכנון שלי הייתה כקילומטר מזרחה לחציית נחל תבור את כביש כפר תבור אפולה, כביש 65. בסדר? הוא היה אמור לחצות קילומטר מזרחה. זה התכנון. משעת לילה מאוחרת התעצלתי ללכת עד לכביש על מנת לחצות שם את הנחל, לעשות קילומטר ואז לחזור קילומטר. התעצל. כן? החלטתי לעבור אותו בהליכה, בטח המים יגיעו ליד הברכיים, נגיע לסוף הניבות, נחליף בגדים. מי שמכיר את דוד, הוא מגיע לי לכתף. הוא לא בחור נמר. חשבתי לעצמי. תוך כדי כניסה למים, גיליתי שאני לא עומד. הגילוי היה מאוחר מדי. נאלצתי לחצות את הנחל בשחייה מבוהלת. בצד השני, נתפסתי בשיחים וגררתי את עצמי לפוץ בגדה השנייה. כשאני רטוב כולי, ניסיתי להפעיל את מכשיר הקשר, לקרוא לעזרה, אבל המכשיר הרטוב לא עבד. הבנתי שאין לי ברירה, אני צריך לטפס את התבור רטוב כולי. חברי לצוות, איתן, ניסה גם הוא לחצות את הנחל באופן דומה, וגם הוא חצה אותו בשחייה, אבל לרוע מזלו, הגדה באזור שלו הייתה גבוהה, והוא לא הצליח לטפס בצד השני. הוא צעק לעזרה, עד שאחד החברים שהיה בסביבה הצליח להגיע ולמשוך אותו החוצה. שאר חברי הצוות היו חכמים יותר, והם חצו את הנחל על הכביש. בלילה השני, אנו יוצאים לניווט נוסף, מצומת הכניסה לדבוריה, פה מתחת ממש, גם מתחת לתבור, דרך בקעת כסולות. בקעת כסולות, זה הבקעה שעליה אנחנו מדברים כשטח הקרב. משם להרי נצרת, כשהסיום הוא בצומת נהלל. מבינים את המסלול? מתחילים מלמטה, XL, עולים להרי נצרת, הכל אזור הקפיצה וזה, ויורדים חזרה לנהלל. זה הניווט המתוכנן. ביום הזה כבר לא ירד גשם, אבל הבקעה הייתה רטובה ומוצית. קילומטר שניים מתחילת הניווט, ירון חברי לצוות שוקע בבוץ שהוא לא יכול לזוז. זוהר, שהיה בסביבה, מנסה להגיע אליו, וגם הוא שוקע בבוץ עד המותניים, בלי יכולת לזוז. גם אני מנסה להתקרב אליהם, אבל הבוץ עמוק ואני לא יכול להתקרב ממש. שאר החברים המשיכו בניווט. שי המפקץ מנסה להגיע עם האביר, וגם האביר שוקע. האביר חולץ רק לקראת בוקר על ידי טרקטור גדול שהובא מקיבוץ גזי. בסופו של דבר, שי מצליח להתקרב אליהם עם חברים שזורק אליהם, מצליח לחלץ אותם אליו, אני אומר בסוגריים, מה ששמעתי מדוד, בלי הנעליים. עולים לטיולית והם מוקפצים לאמצע הניווט, בסדר, בקיצור. אני זוכר שבכל צעד אני חושש שהנעל תישאר בתוך הבוץ העמוק בהמשך הניווט. בקיצור, בסוף כנסו אותם כי כבר אי אפשר היה, הם הגיעו להרי נצרת, הם הצליחו להתקדם יותר בקלות וכו'. ממש מדהים, זה האזור. תיאור מגוף ראשון. של הנקודה, באמת, זה הסיפור. גשם, המקום, האזור, בקעת הקרב, בקעת כסולות, עכשיו הצבא הכנעני כבר ערוך בתוכה. זהו, מלכודת, פשוט מלכודת, המרכבות שוקעות, וכל הסיפור מובן. יפה. אז זה נקודה אחת, זה רק הנקודה, כמובן, של לרוץ לפני הטנקים, משימת התאבדות כזאת, כן, לרוץ לפני הטנקים כדי ש...
אבל כמו
שהם
תיארו,
כדי
שבוץ
מפרקע כרכרות,
הוא גם מפרקע
אנשים. כן, נכון, אבל פחות. אתה צודק.
אם זה בוץ תובעני, כמו
שהוא מפרק. לא, זה כבר קיצוני, אתה צודק, זה היה יום אחר. אבל אתה צודק, עקרונית, זה תלוי כמובן, וזה הקדוש ברוך הוא. אתה יודע ככה עם הכפתור. למשל, יותר בדיוק. מכוון שיהיה מספיק. יפה, בכל אופן, זה הסיפור. אז זה הסיפור, אז הבנו איך היה הקרב, הבנו את זה, יש נקודה אחת שלא מובנת פה בכל סיפור הקרב, זה כשקוראים את השירה. כי בשירה משמע שהיו עוד כל מיני מקומות וכל מיני אנשים בקרב הזה שאנחנו לא מכירים. כן, יש פה בתענך על מי מגידו ושבטים. אתם יודעים מה, בואו נקרא את השירה ונראה מה היא מוסיפה. היא מוסיפה כל מיני פרטים שלא מוכרים לנו, ואז צריך להבין איך זה בדיוק משתלב. בסיפור הקרב, רק נראה שנגענו פה בכל הדברים. יש עוד דבר אחד שרציתי לפני השירה. תפרו את הדף, תראו את התנת ואליהו. אחורה. ודבורה אישה נביאה, אשת לפידות, היא שופטה את ישראל בעת ההיא. אנחנו כבר דיברנו ששופטה זה התאה של זכר, של שופט שהופך לשופטה, לא שופטה. זה קצת מפריע לנו. וגם זה עצם זה ששופטת נביאה זכרית. שואל, כן, אז תנת ואליהו, הבאתי פה קטע קצר. בפרק ט' הוא כותב ככה, וכי מה טיבה של דבורה שהיא הייתה שפטת ישראל בעת ההיא ומתנבאה עליהם? הלא פנחס בן עזר הרבה ימים עליהם, העיד אני עלי את השמיים ואת הארץ, בין ישראל, בין גוי, בין איש, בין אישה, בין אבן, בין שפחה, הכל לפי המעשה שהוא עושה, כך רוח הקודש הורה עליו. טוב, ברור שמה שמפריע לו שהיא אישה, כן? אז הוא אומר, בין איש, בין אישה, לא משנה מי זה, לפי מה שהוא עושה, רוח הקודש הורה עליו. הוא מרגיש פה את הקושי בזה שהיא הייתה אישה, כן? וכבר אמרנו, נראה לי, שזה מבטא איזשהו שהיא חולשה. אות א', כך אמרו, בעלה של דבורה, עם הארץ היה. אמרה לו אשתו, בוא ואעשה לך פתילות, והולך אותם לבית המקדש שבשילו. מה אם יהיה חלקך בין אנשים כשרים שבהם, ותזכה לעולם הבא. והוא היה עושה פתילות אבות, כדי שיהיה אורן מרובה, לפיכך נקרא שמו לפידות. נכון? פתילות אבות, כלומר לפיד, אבוקה וכן הלאה. וכך אמרו ג' שמות יש לו, ברק, לפידות, מיכאל, ברק שפניו היה דומה לברק, לפידות שהיה עושה לפידות, אבות, ומה שמו? מיכאל שמו. זה בכלל מדרש תמוה מאוד. פתילות, עושה פתילות, למשכן, מה, מאיפה הסיפור הזה? מה המדרש רוצה להגיד? כן, וכן, שבוא ויעשה לך פתילות, ותוליך אותם לבית המקדש שבשילו, והוא עושה פתילות אבות, כן, ובכלל, מילא ברק ולפידות, אז לפי המדרש, ברק ולפידות זה אותו אדם, כן? יש את לפידות, דבורה וברק הם בעל ואישה.
למה
אני צריכה
לקרוא מקדש נפתלי?
מה?
בדיוק,
אז למה צריכה לקרוא לו מקדש נפתלי? בכלל, אין ספק שהמדרש פה הוא מדרש תמור. אגב, זה שברק ולפיד, דיברנו על זה, זה אותו דבר, נכון? זה מתן תורה. כל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת הר השם. דיברנו שקשור למתן תורה. אז שם כתוב קולות וברקים, פעם אחת כתוב קולות וברקים, פעם שנייה רואים את הקולות ואת הלפידים. אין ספק שלפידים זה כינוי לברקים שרואים. בסדר? אז מבחינה הזאת זה בסדר. שבאדם קוראים לו ברק ולפידות, זה באמת מילים נרדפות. בסדר? אבל מה החז"ל רצו להגיד פה בסיפור? רק תסתכלו, אני אקרא עוד זה, בוא נקרא עוד זה. הקדוש ברוך הוא, מה שמו מיכאל שמו, הקדוש ברוך הוא שהוא בוחן לבות וכליות, אמר הקדוש ברוך הוא לדבורה, אתם כיוונתם לשם שמיים, עשיתם פתילות אבות כדי שיהיה אורן מרובה, גם אני ארבה אתכם בישראל וביהודה ו-12 שבטי ישראל. ומי גרם ללפידות שהיה חלקו בבני אדם קשרים זכה לעולם הבא, הווה אומר דבורה אשתו, כך אמרו על דבורה אשת ברק, ועל כיוצא בה הוא אומר, חכמו חכמת נשים בנתה ביתה. מה הסיפור? אני חושב שהמשל הזה של הנרות עם הפתילות וזה, אני חושב שמאוד ברור למי שקורא את ספר שמואל, למה המשל נמשל. נר ופתילות במשכן שילה מסמלים את ונר אלוהים טרם נכבה ושמואל שוכב והיכל אדוני. אומרים לך, מה זה נר אלוהים טרם נכבה? זה רמז לנבואה. אין נבואה, נכון? אין חזון נפרץ, ככה כתוב שם בתחילת ספר שמואל. הפתילות במשכן בכלל, אור המנורה בכלל, מסמל את אור הנבואה, נכון? למה משה דומה באותה שעה לנר המונח באותה, נר המונח על גבי הנורה שהכל מדליקים ממנו ואינו חסר כלום. פרשת בעלותך, שמשה מעציל מן הרוח אשר עליו אל 70 זקנים. בסדר? המנורה היא מסמלת את אור הנבואה, האור הרוחני, כן? שבו אפשר לראות את העולם. וזה העניין של הנר אלוהים טרם יכבה של שמואל, כן? יש, אין חזון נפרץ, אין כמעט נר, מישהו מאיר את הנר הזה, לא הנר במנורה, הנר הרוחני של הנבואה, ושמואל הוא מאיר, הוא זה שעכשיו מחזיק את הנר, כן? ולכן זה כל כך חשוב לכתוב את זה, נר אלוהים טרם יכבה, הוא שמואל שוכב בהיכל השם. בדיוק הוא מדליק כרגע את המנורה, הוא מדליק את אור הנבואה כרגע. זה בדיוק הסיפור של דבורה. היא כרגע, היא מחזיקה את הנבואה. ועשיית הפתילות, הפתילה זה לעשות, לפתול אותה מהרבה חוטים. אני מעריך שהכוונה לאיזשהו איחוד שצריך. כלומר, אני אסביר מה זה אומר. נבואה היא לא רק מעלה אישית. רוח הקודש זה מעלה אישית. אני לא ארחיב כרגע. רוח הקודש זה מעלה, זה מדרגה אישית של בן אדם. כן, שבן אדם מגיע לאיזו מדרגה ויש לו רוח הקודש. נבואה זה רמה יותר גבוהה. זה רמה לאומית. כלומר, זה לא מספיק שבן אדם, זה צריך שיהיה, איך אומרת הגמרא? שיהיה דורו ראוי לכך. צריך איזשהו רמה לאומית. זה כבר נובע מהחיה היחידה, אם אתם יודעים מה שאני מתכוון. זה לא נובע מהנפש רוח נשמה, זה רוח הקודש, אלא זה נובע כבר מהיחידה. זה כבר משהו ברמה הלאומית של הנבואה. לכן חידוש הנבואה הוא תלוי במצב של עם ישראל כולו. ולכן צריך דווקא את ארץ ישראל שהופכת אותנו לכלל. ולא לפרטים. בסדר, לכן נבואה היא קשורה דווקא לארץ ישראל. אפשר להניח בזה הרבה. זה הרעיון של הפתילה. הפתילה זה העניין של החיבור בין הפרטים. כן, להפוך את כולם לכלל אחד. הוא היה עושה פתילות אבות. כן, זה מה שהוא היה, זה מה שהוא עושה. הניסיון זה לחבר את כל ישראל. תקראו את שירת דבורה, תראו שעיקר הביקורת של דבורה זה... זה שהעם של עם ישראל לא באו. כי לא באו לעזרת אדוני בגיבורים. יש כאלה שהם לא מצטרפים, לא באים לכלל. זה הבעיה הכללית של תקופת השופטים, שכל אחד דואג לעצמו. אולי זה גם, אני מציע, זה גם עניין הסירוב של ברק ללכת. אפשר להגיד שאם תלכי והלכתי, זה איזשהו חולשה של ברק. אני לא חושב. אני חושב שזה חוסר אמון לא של ברק לא בעצמו, אלא בעם ישראל. כן? כמו משה רבנו. והם לא יאמינו לי. כן? הוא חושש שעם ישראל לא יבוא. כמו שבאמת עוד משירת דבורה, שיש שבטים שקראו להם, לא שלא קראו להם, יש שבטים שקראו להם ולא באו, כי זה פגע להם האינטרסים הכלכליים, כי זה פגע, כי לא עניין אותם, וכן הלאה. כמו שנקרא עוד מעט משירת דבורה, בסדר? אבל זה, אז זה נראה לי המשמעות של המדרש פה. המדרש הזה של ה... של הפתילות החלשות, הציבוריות החלשה שיש באותה תקופה. יפה. טוב. אז אנחנו בשירה.
לא דיברנו.
מה?
לא דיברנו על אם יש שלום בין הקנים לעם ישראל, למה יעל הורגת?
למה?
למה יעל הורגת את סיסרא, אם יש ביניהם שם?
נכון, ובכלל, האם יעל היא יהודיה או לא? יש ויכוח פה במפרשים, האם יעל הייתה יהודיה? או לא, ומה העניינה שהיא עושה. אם היא יהודיה, אז חלק מהמפרשים אומרים, יעל הייתה יהודיה, ולכן, כן, היא לא מחויבת לאותו שלום. אפשרות אחת. יש פה כמה הצעות. אפשר גם לעיין, ואני חושב שזה קצת ככה נרמז, שהיא הורגת אותו מוות פרטי. זה גם קשור למה שאומרים, לדברים שאומרים חז"ל בגמרא. היא הורגת אותו מוות פרטי, לא מוות כללי. היא לא הורגת אותו מאינטרסים ציבוריים, למרות שבשירה כן, אומרים, כן, משמע ככה. אז זה. אני אומר, יש כאלה שהציעו, אני לא ראיתי את זה במפרשים. שמעתי את ההצעה בזמנו נמל מהרב מדן, שהוא מציע שיעל הורגת את סיסרא מוות פרטי, על אונס, כן, או על זה שהוא נכנס, כן, שהוא נכנס לאורך, אז אומרים שמונה בעילות בעל אותו רשע, נכון? בין רגלי הקרה נפל שכב, אז אומרים שהיו שם בעילות, אז מרצונה או לא מרצונה? כן, זה בדיוק השאלה, שהיא הורגת אותו על זה, כן, ככה מרב מדן מציע, ולכן היא לא הורגת אותו בתוך איזה, זה, זה הצעה, זה הצעה שלו. אני חייב להגיד שבשירה קצת לא משמע כך, כי בשירה הופכים את יעל לנושא, בימי שמגר בן ענת, בימי יעל, כן, במושיעה.
איך
נפיר את היציאה
של יעל לקראת
סיסרא, אני ממש? כן, לא, היציאה בגלל שיש שלום.
והוא זה שמפר
ראשון. כן, הוא מפר את השלום כנראה. ככה זה מה שההצעה של הרב מדן. בשירה עצמה משמע לא ככה. בשירה עצמה משמע שלמרות שיש איזה שלום כללי, כן, יעל היא שופטת, היא נביאה ממש. כן, היא לא יודע אם היא נביאה, אבל היא שופטת ברמת השופטים, ככה משמע. ואם יש שמגר בענת, אם היא יעל. ואז זה אומר שהיא עשתה את זה למרות השלום שיש בין הזה, כן, אז היא הורגת אותו בגלל השתייכותה לעם ישראל, או ברית כזאת שיש לה עם עם ישראל. כל עוד הברית לא סתרה, אז היא לא זה. ברגע שהכנענים נלחמים בעם ישראל, וכו'. נסכם רק לפני שנקרא את השירה. המלחמה הזאת, אם כן, מלחמה שסוגרת את סיפור הכנענים בארץ. ותוך שכזאת היא אכן המשך לספר יהושע. בסדר? היא באמת המשך לספר יהושע, ולכן אנחנו פוגשים פה את הקישור הזה ליבין מלך כנען אשר מלך בחצור. יש פה סגירה של אותו סיפור של מלחמת הצפון של יהושע, שעכשיו זה נסגר סופי. יהושע עוד השאיר פה כנענים, כי לא היה ירושה. עכשיו, פעם הם שמים את זה על הסוף, אולי זה גם הסיבה שיש פה שירה שמסיימת בעצם את הכיבוש של אזור הצפון באיזשהו מקום. בסדר? אז זה בגדול נראה שהקשר לפה, וכמובן שיש פה איזשהו, אמרנו, חזרה על מתן יציאת מצרים. עם ישראל יוצא ממצרים, יציאת מצרים מחודשת, כולל קבלת תורה מחודשת וכולי, שדבר השם כרגע הוא שצריך לכבוש את הארץ, צריך לרשת את הארץ, כן, להוריש את הארץ. זה דבר השם כרגע. כמו שראינו אצל אהוד, זה מה שאומר הדבורה, זה הדיבור שיורד, כן? הדיבור שיורד מהר סיני הוא חרב לאומות העולם כרגע. זה דבר השם, אני חושב שגם היום זה חלק מדבר השם. הלאה. אז עכשיו אנחנו עם השירה, בואו נקרא את השירה, וזה מצבנו בזמן. רבע שעה. אז נקרא את השירה, מה שנספיק נספיק, ומה שלא נספיק אחר כך. ותשר דבורה וברק בן אבינועם ביום ההוא לאמור. ותשר דבורה וברק, כן, ותדבר מרים ואהרון. מי שר? דבורה. דבורה היא זאת ששר, בסדר? היא כנראה זאת ששרה, ולכן זה בלשון יחיד. ותשר דבורה וברק בן אבינועם ביום ההוא לאמור. אחר כך נסביר קצת יותר על הנושא של שירות. בפרוע הפרעות בישראל, כן, כשנפרצו פרצות, כשעם ישראל במצב שהוא, כן, אחוד, יש אגב רש"י פה מפרש מלשון חטאים, כשעם ישראל חוטא. בפרוע הפרעות בישראל, מצד אחד, ובהתנדב העם, כלומר זה הצד השני, ברכו אדוני. כן, אז בפרוע הפרעות אפשר להבין מלשון שזה החטאים של עם ישראל, אבל אפשר להבין שכשהגויים פורעים בישראל. שמעו מלאכים, האזינו רוזנים, אנוכי לאדוני, אנוכי השירה, הזמר לאדוני אלוהי ישראל. אנחנו נראה הערות תוך כדי, חלק נדבר עליהם בפעם הבאה. לפתוח שירה בשמעו והאזינו, זה מאוד מקובל בתנ"ך, נכון? האזינו השמיים והדבר, ותשמע על תמיר לפי, שימו שמיים והאזיני ארץ, כפי אדוני דיבר, שימו של מלאכים, האזינו רוזים, אנוכי לאדוני, אנוכי אשיר אזמר לאדוני אלוהי ישראל. אז אמנם יש פה גם קצת שנשמע של גאווה, נכון? אנוכי אשירה. הביטוי אשירה זה גם ביטוי שפותחים איתו שירה, נכון? ומזכיר לנו את שירת הים, אשירה לאדוני, כי גאו גאה סוס ורוך ורוב העם הבאים. גם פה יש אנוכי לשם, אנוכי אשירה, אשירה להשם. יש את זה פה. האנוכי פה, אבל הוא גם קושר אותנו, לעניות דעתי, למתן תורה. דבורה אומרת, כן, הנה האנוכי להשם. ומיד כתוב, כן, בצאתך מסעיר. אנוכי אשירה אזמר לאדוני אלוהי ישראל. אדוני בצאתך מסעיר, בצעדך משדה אדום, ארץ רעשה, גם שמיים נטפו, גם אבים נטפו מים. הרים נזלו מפני אדוני, זה סיני מפני אדוני אלוהי ישראל. התנ"ך תמיד מדמה את הקדוש ברוך הוא כשהוא יוצא והולך, יש רעידת אדמה. תדמיינו את הקדוש ברוך הוא הולך, הוא הארץ רועדת, כן? הארץ רועדת, וזה חוזר בתנ"ך אין ספור פעמים, שירת דוד. בישעיהו, נכון, ראינו את זה, נכון. זה באופן כללי, התנ"ך, צעדיו של הקדוש ברוך הוא, הם אלה שגורמים לארץ לרעוד. ובמילים אחרות, רעידת אדמה מתחוללת כשיש הופעה אלוקית, כן, היא לא מקרית. יש איזושהי הופעה אלוקית שמתחוללת. מצעדך, מצדה אדום. אז אני אצור פה רגע ואני אסביר רגע משהו על שירה במקום בפעם הבאה. אחד הדברים המדהימים בשירות בתנ"ך, שהן מדלגות על האמצעי. וברוח אפיך נערמו מים. הקדוש ברוך הוא לא ברוח אפו נערמו מים, אלא הקדוש ברוך הוא נהג את הים ברוח קדימה זה כל הלילה, וזה גרם, נכון, שנערמו מים. השירה מדלגת על האמצעי, על הרוח קדים, וכביכול הרוח יוצאת מאפו של הקדוש ברוך הוא. השירה חושפת את ההופעה האלוקית בעולם. זה נכון על כל השירות, בסדר? תסתכלו על שירת דוד, תסתכלו על שירת חנה. זה מה שעושה השירה. היא פתאום מקשרת לנו בין מה שראינו בשטח אל הקדוש ברוך הוא. זה בדיוק מה שכתוב כאן. מי שיסתכל על זה, אם מישהו מסתכל על מלחמת ששת הימים, בסדר, הכל היה, לא היה שום דבר אלוקי בששת הימים, כן? המטוסים שלנו באו, תקפו בדיוק, הכל היה תזמון מצוין, ולא ירו עליהם. אבל בהסתכלות אלוקית, זה שבדיוק אף טייס מצרי, לא במקרה, איחר לארוחת בוקר וראה את המטוסים מגיעים, אבל לא יודע, משהו מסוג זה, כן? זה נס, זה החלק הנס. לדעת, לקשר את זה ולראות את זה, זה עושה השירה. בסדר, השירה היא מדלגת על האמצעי. היא אומרת, ירד גשם, הקדוש ברוך הוא, הוא זה שהוא, הוא ממש שפך שם את הדליל. כן, זה בדיוק מה שעושה השירה. אדוני בצאתך מסעיר וצעדך מסדר אדום, ארץ רעשה, כנראה גם איזה רעידת אדמה עזה, גם שמיים נטפו, גם אבים נטפו מים. הרים נזלו מפני אדוני, זה סיני מפני אדוני אלוהי ישראל. אין ספק שהיא מדמה בפשט את מה שקורה כאן למתן תורה, מבחינת ההופעה ומבחינת החשיבות, וגם, כמו שלעניות דעתי, בהקשר של הר תבור. זה סיני, ההר, זה ההר הזה, עכשיו יורד ממנו תורה. מי שיורד ממנו זה ברק ודבורה. הדיבור, יורד ממנו, הדיבור, הדבורה. זה סיני מפני אדוני אלוהי ישראל. בימי שמגר ועד כאן, אז זה היה הקדמה, הפתיחה לשירה. כן, מתן תורה. בימי שמגר בן ענת, בימי יעל, חדלו אורחות והולכי נתיבות ילכו אורחות הכלכלות. כן, התקופה היא תקופה שבה אנשים מפחדים ללכת בדרכים. הדרכים הראשיות נתונות בידי הכנענים. הם בעלי המרכבות, ואנשים נאלצים ללכת, כן, בשוליים. יש פה כמובן משחק מילים. כן, של שתי, אותה מילה ושתי משמעויות שונות. בסדר? בימי שמגר בן ענת, בימי יעל, חדלו אורחות, מה זה אורחות? שיירות, והולכי נתיבות ילכו אורחות הכלכלות. אורחות? דרכים. כן, זה משחק מילים. חדלו אורחות, כן, חדלו, זה. אז הנקודה היא כמובן שאי אפשר כבר ללכת בדרכים. הדרך הראשית של ארץ ישראל עוברת איפה? מתחתנו, כן, בעמק ישראל. הדרך הראשית. דרך הים, עובדת בעמק ישראל, ואי אפשר ללכת בה, כי הכנענים שולטים. חדלו פרזון בישראל, חדלו, עד שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל. חדלו פרזון, אין, אי אפשר לשבת בצורה פרוזה, פרוזה מחוץ לעיר, מחוץ בלי חומה. כן, הרי רוב ההתנחלות הישראלית הייתה בלי, בלי חומה. אי אפשר. עד שקמתי, שקמתי כמו שקמתי, כן, בשגם ובשר, עד שקמתי דבורה, כן, שקמתי אם בישראל, היא אומרת על עצמה. חסן כבר דיברו על זה, אני לא אעריך את זה עכשיו, אני לא הבאתי את זה, אני לא זוכר אם הבאתי את זה, על שיש קצת גאווה בדברי דבורה, כן? גברה היא באה אליה בביקורת הזאת. יבחר אלוהים חדשים, אז לכם שערים, מגן אם יראה ורומח ב-40 אלף ישראל. הנה הסיבה. מה הסיבה? עם ישראל בוחר לו אלוהים חדשים, ואז לכם שערים. מה זה לכם שערים? נלחם על השערים. בסדר? לכם שערים זה מילה שירית שפירושה מצור. כן? כשיש מצור, המלחמה היא כי ידברו את אויבים בשער. להשיב מלחמה שערה. מה זה להשיב מלחמה שערה? להחזיר את המלחמה אל השער שממנו היא יצאה. האויב בא אליך נלחם מהשער שלך, ואתה רוצה להשיב מלחמה לשער שלו. להשיב מלחמה שערה. ביטוי כבר, כן? אבל
מה נבחר אלוהים אחרים?
עם ישראל עובד עבודה זרה, יבחר אלוהים חדשים, והתוצאה של זה היא אז לכם שערים. כן, האויב מגיע אליו. לכם שערים, אגב, זה כבר רומז את מה שכתוב בפסוק הקודם, שחדלו פרזון, כן? מגן אם יראה ורומח ב-40 אלף בישראל. אז אנחנו, יש פה נתון חדש, שאנחנו לא מכירים אותו מסיפור דבורה, ואנחנו נשים אותו כרגע בצד, 40 אלף. יש פה איזשהו 40 אלף איש שהתאספו. אנחנו מכירים את כל תקופת השופטים, הסיפור הכי הרבה, אנחנו מגיעים ל-32 אלף אצל גדעון. יש כנראה איזה 40 אלף, והמלחמה היא בשיטה הערבית, תלשונים, פטישים, מה שבא ליד, יתדות וכולי, אבל אין מגנים ורמחים, אין כלי נשק. זה גם קשור לזה שכאשר יש שלטון או של אויב בארץ, אז הוא לא נותן לשני לייצר נשק, כמו שאנחנו מטילים סגר על עזה ולא מאפשרים להכניס חומרים, אז פחות מנסים, שהם יכולים לייצר מהם נשק. ארצות הברית עושה אמברגו על איראן, כן, כדי למנוע ממנו לייצר נשק, אז מי ששולט לא מאפשר לשני, רואים את זה מי שמכיר בסיפור פלישתים בהמשך, בתקופת בספר שמואל, לא מאפשרים לשני לייצר נשק, כן? מגן יראה ורומח ב-40 אלף ישראל. ליבי לחוקקי ישראל המתנדבים בעם ברכו אדוני. הנה מתגלה לנו מי הגיע, חוקקי ישראל, כנראה שזה הצדיקים, תלמידי החכמים, כן? הוא מחוקק מבין רגליו אצל שבט יהודה. רוכבי אתונות צרחורות ויושבי על מדין והולכי על דרך שיחו. המילה מדין כאן היא מילה שאנחנו לא יודעים ברואה. הדרשות והמפרשים פה הלכו על מישון דין, מישון לדון, אלה שדנים. במחקר יש כל מיני הצעות אחרות.
חוקי ישראל זה יהודה?
לא, לא, לא. לא, לא, לא. באופן כללי, אלה שהחכמים שהגיעו, החכמים. ליבי לחוקקי ישראל זה החכמי ישראל, כן? אלה שבאו. מה שמסתבר שמי שבא לי, מי שהתנדב, זה הצדיקים ואלה ששומרים על זה. וגדול, הייתי אומר ככה, שאלה שנאמנים לקדוש ברוך הוא, היו גם נאמנים לעם, ומי שלא, אז כנראה שלא הגיע גם. כן. ליבי לחוקקי ישראל המתנדבים בעם ברוך הוא אדוני, רוכבי אתונות צחורות, כנראה שזה השרים, ויושבי על מדין והולכי על דרך שיחו. מה השיחו? מה תדברו? מכל מחצצים בין משאבים, זה חוזר על אותו פסוק, כן, כנראה של כל מיני ביטויים כאלה של יושבי שדות ויושבי זה, שם יתנו צדקות אדוני, צדקות פרזונו בישראל, אז ירדו לשערים עם אדוני. כלומר, שם יספרו את הצדקות שהקדוש ברוך הוא עושה עם עם ישראל, שעם ישראל חוזר אל הפרזות, כן, יכול לשבת שוב פרוז, אז ירדו לשערים עם אדוני. אורי אורי דבורה, אורי אורי דברי שיר, קום ברק ושווה שביחה בן אבינועם. מכאן זה האורי אורי, שיר דברי, שאנחנו מכירים, כן, קוראת לעצמה, כן, לקרוא את השירה, קום ברק ושווה שביחה בן אבינועם. חלוקת העבודה, היא שרה, הוא נלחם. אז ירד שריד לאדירים עם, כוונה לעם אדירים, כן, אדוני ירד לי בגיבורים. הקדוש ברוך הוא הצטרף למלחמה. מיני אפרים שורשם בעמלק. מילים מאוד קשות. כנראה שהכוונה שיש אזור באפרים שהוא נקרא הר העמלקי. רואים את זה בהמשך בפרק י"ב. מופיע שם שופט מהר אפרים. כתוב ככה, אבדון בן גמליאל פרת עונוי, ויקבר בפיראטון בארץ אפרים בהר העמלקי. כנראה שזה הכוונה. אם כי יש פירושים אחרים, המפרשים ודרשות על זה, אבל נראה שהפשט הוא כזה. מיני אפרים שורשם בעמלק, אחריך בנימין בעממך, מיני מחיר ירדו מחוקקים, ומזבולון מושכים בשבט סופר. עוד פעם אנחנו רואים פה שני דברים. א', יש פה חידוש לעוד שבטים שמצטרפים למלחמה, שאנחנו לא מכירים את זה מהסיפור. פתאום אפרים, בנימין, מחיר, מחיר זה מנשה, כן, זה שלושה שבטים שאנחנו בכלל לא שמענו עליהם שהם היו במלחמה. כן, וזה שוב חוזר את זה שמי שמגיע למלחמה זה המחוקקים ומושכי בשבט סופר, כלומר, החכמים.
זה כאילו חילו גם בתוך השבטים עצמם או שכל מחיר הם מחוקקים?
לא, אלה השבטים שהצטרפו למלחמה, היא משבחת אותם על זה שהם הצטרפו למלחמה. איפה וזה לא ברור.
לא, השאלה היא אם האם... כל שבט מחיר הגיע, ואז
היא כאילו פרנט לרועד החוקקים או המחוקקים? לא, משמע, כן, משמע, כמו האפשרות השנייה. מיני מחיר ירדו מחוקקים. אבל הם שלחו... מה?
היה איזה פיצול בשבט מנשה כאילו?
כן.
כי מחיר זה אחד הבנים שלנו.
נכון. כי יש מנשה פה ויש מנשה...
כן.
ושרי ביששכר עם דבורה. כן, יש גם שרי יששכר מגיעים עם דבורה. ויששכר כן ברק בעמק שולח ברגליו. מפלגות ראובן גדולים חיקי כלב. פה יש יוטרן באמצע הפסוק. יששכר כן מגיע לקרב, למרות שלא כתוב אותו. הוא לא מופיע אצלנו בסיפור. אצלנו מופיע נפתלי וזבולון. כן, ושרי ביששכר עם דבורה. עוד מעט ננסה להבין איפה כל שבט כזה נכנס לסיפור. ויששכר כן ברק בעמק שולח ברגליו. שולח ברגליו מה שדיברנו. כן, כמו נפתלי היה השלוחה שהוא רץ לפני הטנקים. בפלגות ראובן גדולים חיקקי לב. בפלגות ראובן, הכוונה במשפחות של ראובן או באותם עיירות של ראובן, גדולים חיקקי לב. חיקקי לב זה אנשים שמתלבטים אם לרדת, לא לרדת וכו'. למה, שבט ראובן, לא בא, למה ישבת בין המשפטיים לשמוע שריקות הדרים? כן, הוא יושב לו שם בשדות או ב... כן, ככה מפרשים פה, משפטיים פה לא ברור, לשמוע שריקות הדרים, לפלגות ראובן גדולים חקרי לב, עדיין כנגד שבט ראובן, של... גלעד בעבר הירדן שכן, הנה הפיצול שדיברת עליו, מחיר ממנשה מגיע, אבל גלעד נשאר שם, ודן, למה יגור אוניות, שבט דן לא טרח להגיע, ממשיך לדאוג לסחורה שלו, אשר ישב לחוף ימים ועל מפרציו ישכון, לא מעניין אותו, הוא עסוק במסחר, לא שווה לו לקלקל את הקשרים טובים שלו עם הכנענים. אני מזכיר שהפניקים והכנענים הם אותו עם, בסדר? אז לא שווה לקלקל קשרי מסחר, וזה מה שהיא רומזת פה. זבולון, ומנגד זבולון עם שרש נפשו למות ונפתלי. שניהם, כן? אחרי, הפסיקו אחרי המילה ונפתלי. זבולון, עם חרף נפשו למות ונפתלי, פסיק, איפה הם חרפו נפשם למות? על מרומי שדה, בשדות של עמק ישראל.
למה זבולון ונפתלי
חרפו
נפשם למות?
מה?
למה זבולון ונפתלי חרפו נפשם
למות? לא, בסדר, שירה, אז לפעמים, יש פה הרבה בשירה הזאת שכאילו, הסוף זה כאילו, קשור למשקל של השירה, אני לא יודע בדיוק איך הלכה המנגינה הזאת. לא, לא הקשבתי, כי לא רציתי לשמוע שירת נשים. באו מלאכים, נלחמו. אז נלחמו מלכי חנן בתענך על מי מגידו, בצע כסף לא לקחו. עוד פעם, פרטים שאנחנו לא מכירים אותם. יש פה איזושהי מלחמה שמתרחשת בתענך על מי מגידו.
זה קרוב, זה כנגד ירדן.
זה ממש לא קרוב, זה בקצה השני של עמק יזרעאל. בסדר? אנחנו, אני משאיר את זה כרגע בשאלה. כרגע אנחנו מכירים כרגע הרבה פרטים על עוד או עוד מלחמה נוספת, או עוד משהו שמתחולל במקביל. אנחנו ננסה להציע הצעה לזה. אבל בגדול יש פה עוד 40 אלף בישראל שמגיעים, שבטים שאנחנו לא מכירים מהסיפור, בנימין, מנשה ואפרים, שבאמת זה קשור לאזור ההוא, אני מסכים איתך, והכל קורה באזור תענך על מגידו, בצד השני של עמק ישראל. אז יש פה עוד מלחמה שקורה. בצע כסף לא לקחו. בצע כסף לא לקחו, השאלה על מי זה פה לא לקחו. האם הכוונה שהם לא, לקחו שלל, כן, או שהם לא, הכנענים עושים את זה בהתנדבות, הם אפילו לא, לא צריך, סיסרא לא צריך לשלם להם כדי שהם יבואו למלחמה. יש פה שתי אפשרויות, כן, יכול להיות שזה גם, טוב, נשאיר כרגע. מן שמיים נלחמו הכוכבים עם סילותם, נלחמו עם סיסרא, כן, כביכול ממש הכוכבים יורדים להילחם, זה הברקים האלה שיורדים מהשמיים, נחל קישון גרפם, נחל קדומים, נחל קישון, תדרכי נפשי עוז. אני קצת ממהר לקרוא עד הסוף, ובשבוע הבא נעסוק קצת יותר בשירה. אז הלמו עקבי סוס מדהרות דהרות אבירב. תיאור של הצבא הכנעני. אורו מרוז, אמר מלאך אדוני, אורו האור יושביה, כי לובהו לעזרת אדוני, לעזרת אדוני בגיבורים. אני לא אכנס כרגע למדרשי חז"ל פה על המושג הזה של מרוז, פשט, הפשט של הפשט, מרוז, שם של עיר, שנמצאת כנראה מאוד קרוב לכפר, לקרב, ולא מגיעה לעזור. אורו האור יושביה, כללה. ומנגד, תבורך מנשים יעל, אשת חבר הקני, מנשים באוהל תבורך. כן, הנשים יושבות באוהל ואף על פי כן. מים שאל חלב נתנה בספל אדירים הקריב החמאה, דיברנו על זה קצת. ידע ליתד תשלחנה ומינה להלמות עמלים, והלמה סיסרה מחקה ראשו ומחצה וחלפה רקתו. בין רגלי התיאור של ההריגה שלו, בין רגלי הקרה נפל שכב, בין רגלי הקרה נפל, ואשר קרה שם נפל שכוב, נפל שדוד, משם חזה לוקחים את כל הסיפור. כן, סופרים פה את הקרה נפל. בעד החלון נשקפה ותייבב אם סיסרה בעד הישנב. מדוע בושש רכבו לבוא, מדוע חירו פעמים מרכבותיו. עם הפשט כרגע, כן, הנשים הכנעניות מחכות לשוב הלוחמים. חכמות צרותיה תעננה, אף היא תשיב המראה לה. מה הם עונות לה? למה הוא מאחר? כי הלא ימצאו יחלטו שלל, הם בטח עסוקים בשלל. רחם רחמתיים לראש גבר, מה זה רחם רחמתיים? נכון, בחורה שתיים, כן, קוראים לאנשים על שם איבר המין שלהם, או איבר הפריון שלהם, ככה זה נתפס בשלל, כן? שלל צבעים לסיסרה, שלל צבעים רקמה, צבע רקמתיים לצברי שלל, הם מחפשים כרגע את השלל, ולכן הם מאחרים לבוא. כן, יובדו כל אויביך אדוני, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, ותשקוט הארץ 40 שנה. גם פה יש מקום לעיין, ונעשה את זה כפתו פעם רע, מה זה, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, איך זה עכשיו קשור פה לסיפור, מה פתאום?
זה נכנס לשירה, ותשקוט הארץ 40 שנה.
כן, ותשקוט הארץ 40 שנה, הוא גם נכנס פה לתוך השירה, אין ספק. נדבר על זה, על שירה, בפעם הבאה. כן.
יש כמה ש... המשפטיים, זה מוזכר על יששכר.
נכון, נכון, בין המשפטיים. גם שם, לא ברור. כנראה שדות, יש שם רוצים להגיד שהכוונה...
למערכות.
לא, יש טוב. המחקר רוצים להגיד שיותר אולי קשור לאיזה לקירה, לאיזה לסורה של הערים. מי שמכיר קצת על המשולש פה של... תבור גבעת המורה גלבוע, כאילו, שזה המשפטה, ואז זה, בסדר? האמת היא שזו מילה לא ברורה.
יש לי גדרים.